אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
במהלך הסגר הראשון הוציא חבר הכנסת דאז נפתלי בנט את הספר איך לנצח מגפה.
כרגע אזרחי ישראל ומדינת ישראל נכנסים לתוך צונמי של מגפת הקורונה. זה קורה מבלי שיש לנו ממשלה מתפקדת. ממשלת ישראל חדלה מתפקד. אנחנו
144 עמודים בהם הוא מבקר את ממשלת נתניהו גנץ על תפקודה הכושל כלשונו בניהול משבר קורונה, ומציע פתרונות לאיך לנצח מגפה. מאז נפתלי בנט כבר ראש ממשלה, וישראל מתמודדת עם גל רביעי. השאלה היא האם ראש הממשלה בנט מיישם את ההמלצות של חבר הכנסת והסופר בנט. פרופסור יהודה אדלר ואדיר ינקו, כתבנו לענייני בריאות, בדקו את ראש הממשלה ואת תפקודו על רקע הספר שכתב כמובן.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט עם עטילה שומפלבי.
טוב רבותיי, 144 עמודונים, זה אפילו לא עמודים, של ביקורת, של המלצות. אמר בנט, הממשלה הקודמת לא הבינה בכלל עם מה היא מתמודדת. האם הוא מבין עם מה היא מתמודדת?
תראה, אני גם קראתי את הספר, התעמקתי בו. כנראה שמה שרואים משם לא רואים מפה, או מה שרואים מפה לא רואים משם. חלק מהדברים כמובן בנט מנסה לעשות, אבל אני חושב שאו שהוא לא כתב את הספר, או שהוא לא קרא את הספר. אני אתן דוגמה. הצעד הראשון שעליו המליץ בנט בספר שלו זה להעביר את האחריות על ההתמודדות עם המגיפה ממשרד הבריאות למשרד הביטחון. משרד הביטחון היום זה בני גנץ. וזה לא קרה, ואת יודע מה? תן לי לנבא, זה גם לא יקרה. נכון שפיקוד העורף כבר נכנס בימיו של נתניהו לעבודה, אבל בנט אפילו מציין בספר שעל אף בקשותיו החוזרות ונשנות להעביר את האחריות של האירוע לידי שר הביטחון, סירב ראש הממשלה בשעתו למהלך. אז נו, הנה יש ראש ממשלה חדש, 6 מנדטים, חסר תקדים, בוא תיישם את מה שאמרת.
אגב, בעניין הזה אני שומע ממשרד הביטחון שהם זזו הצידה כזה כדי לא להצבן את בנט שלקח לעצמו את כל הסמכויות, אבל אדיר, ראש הממשלה בנט כותב, צריך להתייחס לזה כמו למלחמה. כי הממשלה הקודמת לכאורה לא הבינה שמדובר במלחמה. האם הוא מתייחס לקורונה גל 4 כמו מלחמה?
תראה, אני חושב שדי ברור שראש הממשלה בנט מנסה להוביל לכיוון אחר לגמרי מהממשלה הקודמת. צריך להגיד גם למען ההוגנות, הספר נכתב בעידן שבו לא היו חיסונים, ישראל בוודאי לא הייתה מחוסנת, ההסתכלות הייתה מפריזמה של מדינה שאינה מחוסנת. וצריך להדגיש את הדבר הזה, האם הוא מבין שזו מלחמה? אני חושב שלא. אני גם לא בטוח, אגב, שלכל המצב הנוכחי כרגע מלחמה או הערכות למלחמה זה בכך הדבר הנכון. בנט אמר בהתחלה, ואנחנו רואים שהדבר הזה מיושם או לא מיושם, כל אחד לפי איך שהוא רואה את זה, רוצה לקדם חיים לצד הקורונה. הכל כמובן זה שאלה של מספרים, האם בטווח הארוך המספרים יאפשרו לו להמשיך באותו קו. אנחנו כבר שומעים גם בימים האחרונים קולות קצת אחרים, וזה בעצם לב העניין.
אדיר, כותב בנט בספר שאסור בתכלית האיסור שקבלת ההחלטות תסתמך רק על מומחים בתחום הרפואה. כלומר, לא רק דוקטורים ורופאים ופרופסורים, אלא צריך פה כל מיני יועצים מכל מיני תחומים. האם הפעם באמת הוא מתייעץ עם...
אז אנחנו רואים שהפעם, אם אתה שואל אותי הדרג המקצועי של משרד הבריאות, הכוח שלו מוגבל מאוד לעומת הממשלה הקודמת. מצד שני, אנחנו גם לא רואים מומחים אחרים. אנחנו רואים שכרגע זו שעתם של הפוליטיקאים בקבינט הקורונה. כלומר, הפוליטיקאים, השרים, הם אלו שמכתיבים את הטון. לא מומחים, לא, דווקא לא אנשי מקצוע, לא בהכרח הדרג המקצועי של משרד הבריאות. הם לא רוצים סגר, הם לא רוצים הגבלות, וזה הקו המוביל.
בנט מוביל את הקו, כלומר הוא המומחה של עצמו, יש לומר, לפחות לפי כפי שזה נראה, אומר בנט בספר, שצריך לקרוא את נתוני האמת, את הדאטה. עכשיו, האם בממשלה הנוכחית יש שיפור בקריאת הנתונים? כי לנו, העיתונאים והציבור בכלל, אין לי מי יודע מה נתונים מפולחים.
עד עכשיו לא ראיתי שום שיפור בקריאת הנתונים, ואני חייב להגיד שזה לא רק לקרוא את הנתונים, זה גם להבין אותם. הגרף לא הולך ככה וימשיך בצורה איטית. אם אנחנו לא נעצור את זה, ולדעתי אנחנו לא מצליחים לעצור את זה, המספרים ילכו ויעלו, כמו גם מספר החולים הקשים, שכרגע 1.6% מסך החולים.
אבל השאלה אם הנתונים מנותחים כראוי.
לא, לדעתי הם לא מנותחים, אני לא יודע איך הם מוצגים, אבל הם לא מנותחים כראוי, וחבל מאוד, מכיוון שאין החלטות. וכשאני רוצה לדבר עם האלוף רוני נומה, שלדעתי הוא האיש הכי חשוב כאן בכל המערכת, חוץ מראש הממשלה, הוא לא מתראיין. מה קורה בבן גוריון? הרי גם הזן הבריטי וגם הדלטה וגם אחרים יגיעו דרך בן גוריון. עכשיו, אי אפשר לעצור טיסות, אי אפשר לעצור את החיים. צריך לחיות לצד הקורונה. אז איפה הפעולות? האם הם נעשות? מה עם הצמידים? מה עם הבידוד? מה עם הפיקוח? מה עם האכיפה? מה עם הבדיקות? שמענו בחודש האחרון על המון בדיקות מוטעות. אני טפתי, אני מקבל את הבדיקה יומיים אחרי. האם ביומיים האלה אני צריך להיות בבידוד על פי חוק? התשובה היא לא. זה שהייתי בבידוד זה בגלל אחריות אישית. יכול להיות שבאותם יומיים אני יכול להדביק מאות ואולי גם אלפים. עדיין המערכת לא מסודרת.
אפרופו זה, מערכת הבריאות חטפה המון ביקורת בספר מנפתלי בנט אדיר, והשאלה היא האם יש שינויים במערכת הבריאות כדי לשפר אותה תחת ראש הממשלה בנט.
יש בעיקר הבנה שהמערכת צריכה עוד המון 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 תקציבים. אני חושב שהשעת המבחן האמיתית היא תקציב המדינה. ברגע שאנחנו נדע איך תקציב המדינה ייראה, מה יהיה שם, מה לא יהיה שם, זה באמת יהיה הפער הכי הכי משמעותי בין ההודעות לתקשורת וההודעות הצרות של שר הבריאות ניצן הורוביץ על כמה צריך. בסוף, 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 כשאנחנו נראה איך ההוגה מחולקת, כמה כסף הולך לאן, אנחנו נבין בעצם האם הממשלה, האם המדינה כולה, הפנימה את החשיבות של מערכת בריאות ציבורית חזקה. ולכן קשה לענות על השאלה הזו כרגע, האם עכשיו ה-600 תקנים, אז כרגע מקפיאים אותם, ממשיכים את המימון, זה עתיל הזה שאלות שהתשובה כרגע היא לא רלוונטית. תקציב המדינה, זה העניין המרכזי, ברגע שאנחנו נדע כמה כסף הולך למערכת הבריאות, כמה גדל תקציב, באיזה אופן, איך הוא מחולק, נוכל לענות ברצינות על השאלה הזו.
אגב, אפרופו זה פרופסור, גם הקביעה של בנט בזמנו בספר, כי בעון מחשבתי הוא האויב, וזה בא כמובן על רקע ביקורת מאוד חריפה נגד משרד הבריאות. האם אתה רואה שיש חשיבה אחרת היום בממשלה?
תראה, הממשלה הזאת צריכה להחליט בין השיטה הצרפתית לשיטה הבריטית. אבל לפני זה אני רוצה להצטרף ברשותך לדברים של אדיר. בנט מבקר בספרו בחריפות את משרד הבריאות שמנע יוזמות פרטיות שיוכלו לאפשר הרחבת בדיקות. הוא כותב, משרד הבריאות נדרש שלא להפריע ליוזמות האלה. יש ליצור חלוקת עבודה ברורה. משרד הבריאות ישמש כגוף מנחה מקצועי, אך האחריות להקמת המערכת תועבר לידי משרד הביטחון ולגוף שאינו כפוף למשרד הבריאות. אבל בסופו של דבר, עטילה, הוכיח משרד הבריאות יכולת די מרשימה בבניית מערך הבדיקות, ויאמר זאת לזכותו. בנוגע למערך החקירות האפידמיולוגיות, בנט מציע בספרו לפעול כבר כעת לגיוס ולהכשרה של לפחות 3,000 חוקרים. אני לא רואה שזה נעשה.
תראה, אני חושב שקשה מאוד לעשות שינויים מרחיקי לכת, כשבעצם הדרג המקצועי הוא אותו דרג. אנחנו יודעים מי הוביל את, הוביל את המאבק בסבב הקודם, למעט פרופסור חזי לוי, שסיים בשבוע שעבר את תפקידו. כל הדרג המקצועי כמעט נשאר אותו דבר, ולכן אפשר גם להניח שהחשיבה והעיצוב המדיניות לא באמת השתנו באופן מהותי. אנחנו מכירים כמובן את הדיווח משבוע שעבר על הדרישה של דוקטור יפעת שאשא ביטון, שרת החינוך, לפטר את דוקטור שרון אלרעי פרייס. הדבר הזה, בין אם הוא מוצדק או לא מוצדק, צריך להבין שהאנשים במשרד הבריאות הם אותם אנשים. אני חושב שהחלק גדול בעצם ממה שבנט ניסה לקדם ועוד ינסה לקדם, יהיה לו קשה לעשות את זה כשהמחשבה החשיבה היא אותה חשיבה.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הודעה קצרה.
אהלן, זה אופר שלח. אני רוצה להזמין אתכם להזין לפודקאסט החדש שלי מבית ויינט. קוראים לו האמת היא, ובכל שבוע אני אשוחח בו עם דמות אחרת על סדר היום העתידי של ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שבאמת חשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו. אז חפשו האמת היא באפליקציות הפודקאסט שלכם, יהיה מעניין.
האמת היא, עם אופר שלח.
עם אופר שלח.
מדבר בנט בספר המון על מערך בדיקות. בדיקות, חקירה, בידוד, כל הסיפור הזה שסביב הבדיקות, ואתה הזכרת את זה, פרופסור אדלר, שלקח יומיים עד שקיבלת תוצאה עם שובך מחול. וכדי למגר מגפה, אתה חייב לדעת. אתה חייב מערך בדיקות מאוד מאוד חזק כדי לקטוע את שרשרות ההדבקה. ואני שואל אתכם עכשיו, האם זה קיים?
תראה, הוא מדבר על בידוד גיאוגרפי בספר, בהמשך למערך הבדיקות, שיאפשר להטיל מגבלות על אזורים נגועים.
דיפרנציאציה.
כן, כדוגמה, הוא מזכיר את בני ברק, קריית יערים, דיר אל אסד, שסבלו בגל הראשון מהדבקה משמעותית. יוצא, אם כך, שכל תושבי בנימינה ומודיעין צריכים לקחת בחשבון שראש הממשלה החדש עשוי להטיל עליהם סגרים ומגבלות בקרוב. נעשה? לא.
אני חושב שהדבר הזה לא נעשה עד עכשיו, כי מבינים שכפי שזה נעשה בפעם הקודמת, כולנו זוכרים את, באמת את הכישלון המעדד של הסגרים המקומיים, זה לא עבד עטילה ופרופסור אדלר, זה לא נועל בצורה נכונה, יש, אני חושב, אני מעריך איזשהו חשש לנסות שוב לחזור על הדבר הזה, תוך הבנה שהסיכוי שזה יצליח באמת הוא מאוד מאוד נמוך, ולכן אני חושב שיש איזשהו היסוס בעניין הזה. תראה, צריך גם להגיד שיש דברים שנעשו בעבר ונכשלו ולכן חוששים לעשות אותם שוב, וזו באמת דוגמה די משמעותית בעניין הזה, גם הצמידים האלקטרונים, על אף שזה מהלך שהוא מאוד מאוד שנוי במחלוקת, מדברים עליו כבר חודשים, אנחנו מבינים שהקפיאו את הדבר הזה, גם זה לא יקודם כנראה, ואפשר לחשוב על עוד כמה דוגמאות בעניין הזה. יש חשש כפי שאמרתי, לעשות דברים שכבר נכשלו באופן די מוחלט בעבר, אגב כולל הבדיקות המהירות שאנחנו שומעים כל פעם שזה חוזר, אבל אנחנו גם זוכרים כמה זה נכשל בפעם הקודמת.
כן, אבל דיבר בנט על 100,000 בדיקות. אני חוזר לבדיקות רגע. 100,000 בדיקות ביום כדי לדעת ולהיות עם האצבע על הדופק. אין עדיין בדיקות מהירות.
אין עדיין בדיקות מהירות בהיקף רציני. צריך גם, אנחנו מבינים שבימים האחרונים יש לחץ מאוד רציני ודרישה ועומסים מאוד גדולים במוקדי הבדיקות של פיקוד העורף. גם זה, את הדבר הזה, את התמונות הללו ראינו בעבר, והנה התמונות הללו חוזרות. אנחנו יודעים שיש בעצם דרישה להעלות את מספר הנבדקים בצורה משמעותית. הנה רק ביום שישי הודיע לשכת ראש הממשלה בנט על כך שמתקציבים יותר בדיקות, אבל בשטח נראה שלוגיסטית הדבר הזה נתקל בקשיים מאוד משמעותיים.
כותב בנט בספרו, כדי להילחם במגפה יש לנטר את אופי התפשטותה. את זה לפי בנט מבצעים באמצעות הרחבת מערך הבדיקות עד ל-100,000 בדיקות ביום. אתה בטח זוכר, עטילה, שהייתה לי כותרת ראשית בוויינט, אנחנו צריכים להגיע ל-100,000 בדיקות, כולם ביקרו אותי, אבל הגענו ל-120,000 בדיקות, כך שההערה הזאת של בנט היא לא רלוונטית, ומה שאדיר אמר לגבי בדיקות מהירות, זה מה שרלוונטי. וכל הזמן זה נתקע, אפילו אדיר בבן גוריון.
הבדיקות המהירות זה, עטילה באמת, תשמע, זה פער כל כך, אפילו הייתי אומר מגוחך, בין ההודעות לתקשורת והבטחות והצרות שנשמעות תמיד נורא נורא טוב, לבין מה שקורה בשטח. מערך הבדיקות המהירות פעם אחר פעם הוא נכשל מכל מיני סיבות, אגב, לא רק מסיבות שתלויות במשרד הבריאות, הדבר הזה לא יתרומם מעולם כמו שצריך, והנה עכשיו אנחנו הולכים גם למהלך של אולי, כנראה אנחנו מבינים בימים הקרובים בדיקות ביתיות, שגם פה אנחנו לא יודעים מה התוקף שלהן, ואיך זה בדיוק, איך בעצם אנחנו, מהי רמת האמינות שלהם ומה תהיה המשמעות שלהם. ושוב אנחנו רואים פעם אחר פעם שמשרד הבריאות מודיע על מהלכים שנשמעים נורא גרנדיוזיים ונכונים בשטח, ובדרך כלל מתרסק לקרקע המציאות בצורה מעדדת.
בואו נדבר רגע על בידודים. שוב פרופסור אדלר חוזר מחול, ושוב הוא יושב בבית, כי ככה הוא מחליט שזה נכון לעשות, כי בכל זאת רופא, אבל בזמנו, זוכרים, חבר הכנסת בנט, שר הביטחון לשעבר, אומר, מלוניות, חייבים בידוד בחוץ, כי הבידוד הביתי לא עובד והוא לא אפקטיבי. מישהו ראה משהו? מאיכשהו? איפשהו? מלוניות?
לא, מלוניות אין כבר תקופה מאוד ארוכה. גם פה אפשר לעשות, לקיים דיון סביב האם הדבר הזה הוא יעיל. יש פה באמת בעיניי הפרה מאוד משמעותית של זכויות אדם וחופש התנועה, אבל מצד שני אנחנו גם מכירים את הבעיה של אכיפה של הבידוד, הדבר הזה לא קורה. פעם אחר פעם נציגי משרד הבריאות עולים ואומרים שבעצם העניין המרכזי זה אכיפה של הבידוד, ועובדים על זה וחושבים על זה, בפועל הדבר הזה לא מתקדם, והרבה מאוד אנשים שאמורים להיות בבידוד, בעיקר אחרי חזרה מחול, פשוט לא מקיימים את הבידוד, והדבר הזה עד עכשיו אין לו שום פתרון משמעותי, ובוודאי מלוניות כבר אינן.
ערב טוב. אנחנו עדיין כמובן בעיצומו של משבר בינלאומי. הקרב הוא קודם כל הקרב על החיים והקרב על הבריאות של הציבור. יש אלפי מתים בעולם. באיטליה לצערנו זה עבר כבר את ה-1200, בספרד זה...
בואו נדבר על משהו אחר. גוף הסברה מרכזי, פרופסור. הממשלה הקודמת, ממשלה, היה שם את נתניהו שהיה מסביר לאומי, דיברו על הצורך הזה, גם בנט בספר אומר, צריך שיפסיקו עם מסיבות העיתונאים האינסופיות של ראש הממשלה, לא הייתה דמות סמכותית מקובלת, הוא כותב, וכו' וכו' וכו'. יש היום משהו, דמות סמכותית מקובלת?
קודם כל הוא צודק, כי גם בממשלה הקודמת לא היה גוף הסברתי, וכל זמן קראנו להקים גוף כזה, שלמעשה ייצג את כל משרדי הממשלה, גם עם משרד הבריאות ומשרד החוץ ומשרד ראש הממשלה וכולי. נכון, הוא דורש גוף ההסברה המרכזי, שצריך להגיד גוף שירכז את המידע והעברתו לציבור כדי למנוע בלבול. הגוף חייב לפעול בדרך מסודרת, שקופה וברורה. כל החלטה חייבת להיות מנומקת, והנחיות צריכות להינתן זמן רב מראש כדי שיהיה אפשר להאריך כנדרש. נדה.
תראה, עניין ההסברה היה ונותר עקב אכילס משמעותי בכל הסיפור הזה של המאבק בנגיף הקורונה. מערך הסברה של משרד הבריאות, לצערי אני אומר את זה, לא באמת עושה את העבודה בצורה נכונה. אנחנו רואים שיש טענות מאוד מאוד קשות על היעדר שקיפות. כל פעם גם אנחנו עיתונאים צריכים לעשות מאמצים, ואתה יודע, מאוד להתאמץ כדי להשיג נתונים שבסך הכל הם נתונים ציבוריים. הרבה פעמים הרגשה במשרד הבריאות, בעבודה מול משרד הבריאות, זה שהם מרגישים שיש להם בעלות על הנתונים, וגם כמובן המסרים הלא ברורים, אתה יודע, בין בכירי משרד הבריאות, שאנחנו רואים את זה באמת יום אחר יום, וזה נהיה קצת מביך, עטילה, כי אתה רואה בכיר אחד אומר משהו אחד, יום לאחר מכן, וראינו את זה רק בסוף השבוע האחרון, גורם מקצועי אחר במשרד, באותו משרד אומר משהו אחר לחלוטין. אין תיאום מסרים, אין שקיפות, אין איזושהי עבודה רציפה, וגם יש הרבה פעמים טענות על הפחדות, ואני רוצה להגיד עוד דבר בעניין זה, כשאתה מפחיד את הציבור, אתה לא בהכרח מקדם אותו, או גורם לו לעשות איזושהי פעולה. אתה הרבה פעמים גורם לו דווקא לזלזל בהנחיות הללו. ועניין ההסברה במשבר הזה, מתחילתו, היה ונותר מאוד 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 בעייתי בלשון המעטה.
זה ריאלי בכלל להגיע לאותה נקודה שדיבר עליה בזמנו בנט? אפס הדבקה? יש דבר כזה? נראה את ראש הממשלה עומד וצועק, ניצחנו!
שאלת אותי את השאלה הזאת לפני 4 חודשים שכולם חגיגו כאן, ואמרתי לך, אתם חוגגים מוקדם מדי. אפס הדבקה לא יהיה בטח בעתיד הקרוב, אם בכלל. אנחנו צריכים לחיות עם הקורונה, אנחנו לא הולכים להיפטר מהקורונה, אנחנו רואים וריאנטים שנכנסים. אל תשכחו שחלק גדול מהעולם גם לא מחוסן או מחוסן באחוזים מאוד קטנים, וברגע שהשכיחות של החיסון היא נמוכה, נוצרים וריאנטים. ולכן המקום הכי חשוב שמרבה נצטרך לשים עליו את הדגש, ואני חושב שהמינוי של האלוף נומן לבן גוריון הוא מינוי נכון, הוא מינוי מתאים, הוא עשה עבודה מצוינת גם בבני ברק. שם הבעיה.
אנחנו מרגע זה בנמל התעופה בן גוריון, כל מי שנכנס לנמל התעופה מרגע הכניסה ועד העזיבה נמצא עם מסכה, נקודה, בלי חריגים. 100% מהאנשים שנכנסים למדינת ישראל ייבדקו בדיקת PCR.
ואם היינו פועלים נכון שם, סביר להניח שהדלתא לא היה מתפשט בצורה שהוא מתפשט במדינת ישראל. תראו, אנחנו מדינה קטנה, אנחנו כמו גיגית. ומצד אחד זה לא טוב, אבל מצד שני, קל לשלוט עליה. וחבל שזה לא נעשה עד כה, במיוחד בבן גוריון.
אורייט, רבותיי, איך לנצח מגפה? הספר, ספרון, עם 144 עמודונים. של הנחיות וטיפים. תנו ציון לראש הממשלה בנט על רקע הספר הזה.
אני חושב ששוב צריך להגיד שהספר נכתב בזמנים שבהם לא היה חיסון, זה משנה את התמונה לחלוטין. מה שאנחנו כן רואים אבל בספר הזה זה ניצנים שמרמזים על כך שבעצם הוא באמת מאמין בשגרת חיים לצד הקורונה ולא בהגבלות מחמירות בכל תנאי. יש פער מאוד משמעותי כפי ששוחחנו עכשיו בין ההמלצות לבין היישום.
אתה בעצם אומר, לתלמיד יש פוטנציאל, הוא לא ממש אותו.
אני חושב שהמספרים ינהלו את המשבר, ולא הוא ינהל את המשבר בהכרח.
תראה, בכאב לב, אני נותן עוד ציון נכשל. נכון להיום. יכול להיות שאחר כך הוא יעבור. אתה יודע, גם תלמיד שהוא נכשל, יכול אחר כך במועד בית לעבור. אבל נכון להיום, אני נותן עוד ציון נכשל. אגב, לא בגלל רק כל הנקודות האלה. מה שאותי מדעיק פה... תראה, לך יש דעה, לי יש דעה, לאדיר יש דעה, כל אחד יש לו דעה, רק אחד כתב ספר. ולכן אין לו 100 ימי חסד. מהירות התגובה פה מאוד מדהיגה אותי. מאוד מדהיגה אותי.
פרופסור יהודה אדלר, אדיר ינקו, רבותיי, תודה רבה.
תודה.
תודה רבה.
עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין נפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל, ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcast@strudelynet.co.il. עורך הפודקאסים שלנו רון טוביה, בצוות אלן נחמני ושחר ברקת, על הסאונד ניסו עזרן. אני עתילה שומפלבי, נשתמע מחר.